שלום ופודקאסט על המשמעות, היה לי העונג להיפגש עם אוהד טופור, שגדל בישראל ובארצות הברית, שירת בחיל המודיעין ולמד כלכלה ומנהל עסקים באוניברסיטת סטנפורד. טופור הוא המחבר של הספר מאסטרים, 10 העקרונות החשובים ביותר מהתרבות היהודית להצלחה בניהול ובמנהיגות, בעסקים ובחיים. ובפרק זה הוא מנסה לפתור את החידה היהודית. איך יכול להיות שהמייסדים של גוגל, פייסבוק, גולדמן זאקס, דנונה, חברת הקומיקס מרוול, רשת סטארבקס, אסטי לאודר ורלף לורן הם כולם יהודים, וגם שאחוז ההצלחה היהודית היא כזו פנומנלית. אפילו שהיהודים מהווים רק 0.2% מאוכלוסיית העולם, אנחנו מהווים 30% מרשימת האנשים העשירים והמצליחים בעולם, וכ-20% מזוכי פרס הנובל. מה הסוד של היהדות ומה הסוד של היהודים? על כל זאת ועוד בפרק הבא.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום אוהד, מה שלומך?
בסדר גמור, מה נשמע תמיר?
בסדר, אתה כתבת לאחרונה ספר שנקרא מאסטרים, 10 העקרונות החשובים ביותר מהתרבות היהודית להצלחה בניהול ובמנהיגות, בעסקים ובחיים, ובספר הזה אתה בעצם מנסה למצוא מה סוד ההצלחה של העם היהודי, שאנחנו רק 0.2% מאוכלוסיית העולם, אבל 30% מרשימת האנשים העשירים היא של יהודים, וכ-20% מזוכי פרס נובל. אז חוץ מתיאוריות קונספירציה, כמו מה שעשה המשטר הרוסי אז במאה ה-19, עם הפרוטוקולים של זקני ציון וכל מיני תיאוריות קונספירציה כאלה ואחרות של לחיצת ידיים בחדרים סודיים, אתה מנסה למצוא דברים אמיתיים שבאמת גורמים לזה שאנחנו כל כך מצליחים בעסקים, והייתי שמח באמת לתת לך פה את הבמה להציג את התזה שלך.
אז כן, תודה. אני יכול להגיד לך שאחד הדברים שגרמו לי לעשות בעצם את ה... מחקר הזה, זה שפשוט הייתה תופעה מאוד מעניינת. אני איש עסקים, יש לי עסקים ב, יש לי חברה לניהול השקעות באנגליה וגם בקוריאה, וגם גרתי בילדותי בארצות הברית, ונחשפתי לערבוב תרבויות די גדול בחיי, ובמיוחד שחזרתי לעשות מאסטר בעסקים בסטנפורד בארצות הברית, שזה הבית ספר שהכי קשה התקבל אליו לניהול עסקים בזמנו, ועדיין אני חושב, גם שם בכלל קיבלתי איזושהי חשיפה מאוד רחבה לכל התרבויות של אנשי העסקים לעתיד.
הם דומים אחד לשני? זאת אומרת, כשאתה אומר, באתי לעסוק בספר על היהודים, מתוך זה שנפגשתי עם לא יהודים, אז מה התובנה שלך לגביהם? הם דומים? הם מוצלחים?
אז יפה, אז אני חושב שמה שאני מתכוון בזה שנחשפתי לתרבויות האלה, זה לראות בעצם כמה תרבות יכולה להשפיע על איך שהם מתנהלים בעסקים, ועל יזמות ועל כל שאר הדברים האלה. אז מה שקרה זה שככל שביליתי יותר זמן באסיה, גם ראיתי את הגישה השונה של אנשים מאסיה, לדוגמה לנושא של ההצלחה של היהודים ומקומות אחרים. אז כשנשאלתי באסיה, דווקא בעסקיי באסיה, חצי מהזמן, במקום לדבר איתי על שווקים בינלאומיים וריביות ומדינות ואיפה להשקיע, חצי מהזמן היו שואלים אותי, תגיד, אבל בעצם איך אתם היהודים כך מצליחים? משהו פה לא מסתדר מבחינת הגודל שלכם. אז בקורונה בעצם היה לי את ההזדמנות לשבת, ובגלל שלא אכלתי לטוס כרגיל, ולשבת בעצם לעשות את המחקר,
כשרציתי
להפסיק את התשובות מהמותן.
אבל אתה מספר... שאתה איש עסקים, ויש לך קרן השקעות. אנשים כמוך לא יכולים אפילו לשעתיים, שלוש, הרבה פעמים לעזוב את השווקים, ולעזוב את הניתוח, ולעזוב את המחקר, כי כמו שאתה אומר, לא צריך להיות טוב, צריך להיות טיפ-טיפה יותר טוב מאחרים. זאת אומרת, צריך להיות גם עם המון תכונות של להיות עם אצבע על הדופק, וגם יותר עם אצבע על הדופק מאשר כל שאר אלפי או עשרות אלפי המשקיעים שיש ברחבי העולם, זה דבר מאוד קשה. איך יש לך בכלל זמן, בגלל שאין לך טיסות, למצוא את הזמן לשבת, איך מפנים משקיע שעוקב אחרי שווקים ברמה של שניות, אולי, לא יודע איזה סוג השקעות אתה עושה בדיוק, אבל איך עושים את זה?
שאלה מעולה, אני אגיד לך, קודם כל אני בניתי ארגון, אני ב-20 שנה האחרונות מעל השקעות, ואני חושב שאחד מהדברים שגם אתה תראה, מי שקרא את הספר, יראה שה... אני חושב שהרעיון של בניית ארגון, יזמות זה בעצם הרעיון של בניית ארגון. אנחנו גם דיברנו על זה בעבר, לא מזמן, על ארגון. והארגון שבניתי מאפשר לי להתמקד רק בדברים שהם הכי חשובים שאני אעשה אותם. מן הסתם בהשקעות, גם סוג ההשקעות שלי הם לא לדקה לדקה, אז זה גם כן מאפשר את זה, כי יש אנשים באמת שצריכים להיות על המסך כל היום, אצלי זה אחרת. אז היה לי את הזמן, אבל לא רק זה, מאחר ורוב ההתעסקות שלי כל הזמן למצוא את היתרונות היחסיים של מדינות או של חברות, וגם ההתעמקות הזאת מי היזם שמאחורי החברה הזאת שנורא מצליחה, ואיך הוא עשה את זה, בעצם זה ערבוב של שני דברים, ואני יהודי, ואני רציתי גם כן נורא להתעניין בהיבט הזה של התרבות היהודית יותר לעומק, כי אני חושב שמאז שקראתי את התנך בבית ספר יסודי, ושלמדתי את הדברים האלה מעבר לימי שישי והדלקת נרות וכל הדברים האלה, אני רציתי להבין יותר לעומק. אז החיבור הזה בין כל הזמן להיות אחד שמנתח עסקים והצלחה כלכלית, לבין איך התרבות יכולה להשפיע על, נגיד, חבורה של אנשים שמצליחים בזה בצורת יוצא דופן, שם אותי בפוזיציה די מעניינת, ואני חושב שבגלל זה יצא מזה ספר, אחרת לא הייתי, אתה יודע, אולי זו הייתה שיחה או איזשהו מאמר קצר. אז אין לי ספק שמהניסיון העסקי שלי, זה שתרבות מאוד מאוד משפיעה על סוג החברות, או שאנשים מסוגלים להקים ולהצליח איתם, או אפילו מדינות, היתרונות היחסים של מדינה, ואיך הן מתבטאות מהתרבות.
וכשאנחנו מדברים על תרבות, אנחנו לא מדברים על אופרה ועל ג'אז, ועל סוגת קריאת הספרים, או על האם מישהו מחזיק את הדלת אחד לשני, אנחנו מדברים על משהו אחר, לפי מה שאני מבין אותך, נכון?
לגמרי משהו אחר. ההגדרה הכי טובה לזה, ואני גם כן קצת מתעמק בטכנולוגיות, דברים כאלה, אז אני רואה את זה כמערכת הפעלה. תרבות היא בעצם סט של, בהקשר של תרבות, לדוגמה, כמו התרבות היהודית, סט של אידיאלים, של דרכי מחשבה, של priorities, זאת אומרת, מה חשוב ומה לא חשוב, מה השאיפות, וגם איך משיגים את השאיפות, מה לגיטימי, מה לא. כל המערכת הזאת, לכל עם, או לכל מדינה, או איך שלא תרצה לחלק את העולם, יש דרכים מסוימות לענות על כל השאלות האלה. הדרך שבה העם היהודי ענה על כל השאלות האלה, יצר איזושהי התנהגות על פני אלפי שנים, שיצרה מערכת הפעלה. עכשיו, אני ואתה חושבים הרבה יותר דומה, ממה שאנחנו, אפילו שאנחנו לא משפחה ולא שום דבר, הרבה יותר דומה מאשר איך שאני חושב עם הבן אדם הכי מערבי שאני מכיר מקוריאה, ששם נמצא העסק, חלק מהעסק שלי.
ואנחנו חלק מהמערב, והקוריאנים הם חלק מהמזרח, ויש שוני מאוד מאוד גדול, אפילו בין, בוא נגיד, יהודי, ישראלי וצרפתי, הם הרבה יותר דומים מאשר אולי גם ישראלי וקוריאני.
נכון.
סליחה, מצרפתי וקוריאני. זאת אומרת, האירופאים הרבה יותר קרובים אלינו מאשר אלא מזרח הרחוק. ולא נכון, משנה כמה שהם מנסו להעתיק, בשנים האחרונות, מאז שנות ה-80, שנות ה-90, מנסים להעתיק ומצליחים, ועושים את זה באופן ממש יפה, סמסונג, מיצובישי, LG, וכל חברות הענק, גם בקוריאה וגם ביפן, אבל משהו שם חסר.
אז יפה, אני לא הייתי אומר חסר, אני הייתי אומר הוא שונה. למה אני אומר את זה? כי זה נקודה מאוד מעניינת. אני קודם כל אגיד לך על המערב. המערב מאוד הושפע, מספר התורה ומהיהדות. כמו שאנחנו יודעים, הנצרות וכן הלאה, זה בכלל, זה לא רחוק מהיהדות, בטח לא כמו שקונפוציוס וכל מיני תפיסות עולם אחרות שיש במזרח. אבל זה קודם כל דבר אחד. אבל אני רוצה להדגיש כמה שזה שונה, יש לך מיליארדים של אנשים באסיה. אתן לך דוגמה אחת. יש אמירה שאומרים לילדים במזרח, בהרבה מאוד מדינות, שכשמחנכים אותם אומרים להם, תזכרו, המסמר הבולט הוא הראשון לקבל מכה מהפטיש. מה שזה אומר? זה אומר לילדים האלה שהולכים לבית ספר, הולכים למקום עבודה, המורה יודע הכל, אל תתווכחו איתו. המנהל יודע מה לעשות, אל תתווכחו איתו. הוא יודע יותר טוב. ומה מה זה מייצר? אתה יכול להגיד, תשמע, זה נשמע כמו חיסרון יחסי אדיר. בדברים מסוימים, כמובן שזה חיסרון יחסי, אבל אם אתה מסתכל על לדוגמה יצור, ואתה אמרת העתקה, ברור שסמסונג שהתחילה, התחילה בלהעתיק את אפל. אבל מהר מאוד היא הגיעה, כל כך מהר וכל כך מדויק להצליח לעשות את זה, שהיום היא צריכה לחכות, היא לא יכולה לחכות יותר לאפל שתעשה innovation. אתה מבין? אז היא צריכה עכשיו to innovate. אבל בנושא של דיוק ויצור והיררכיה, ולבצע דברים בצורה מהירה ומדויקת, אני חייב להגיד לך, אני לא יודע אם אתה חושב שיש לנו את זה בארץ, אני לא חושב. זה, כן.
אנחנו לא אוהבים לעשות דברים עד הסוף. אז בוא נלך רגע לפי סדר הספר. בפרק הראשון, עיקרון הראשון, אתה בעצם מספר שתחום הלימוד הוא תחום מאוד מאוד מיוחד לעם ישראל, והאמת היא שמאוד הפתעת אותי, כי ציפיתי שתגיד עצם זה שהם מתרכזים בלימוד, נותנים לו כבוד, אבל איפה הפתעת אותי בזה שאמרת בעצם שהשינון או הידע הוא הבסיס להכל. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם אתה לא יודע תחומים מסוימים לעומק, ובאופן שהם זכורים לך בראש בעל פה, אז אתה לא תוכל להגיע לרמה הגבוהה יותר של אנליזה, סינתזה והערכה. נשמח אם תציג את הפירמידה הזאת שאתה מציג שם, כי היא מאוד ייחודית, והרבה פעמים מדברים בימינו על זה שצריך לעשות לימוד שמתאים למאה ה-21, ואפשר, בגלל שכל הידע נמצא בכיס בתוך גוגל, אז אפשר לוותר על המורה מול התלמיד, או בכלל זה שיש מישהו שהם יותר ידע ומישהו שהם פחות ידע, וכולנו בעצם שווים בגלל צ'אט GTP וכל הדברים האלה. והייתי שמח לשמוע מדוע לפי דעתך השינון או הידע, נקרא לזה יותר גולמי, הוא חשוב לנו.
יפה, אז בלי לרדת יותר מדי דיטל הניתוח של, של, של הפירמידה הזאת, מה שצריך להבין בזה למאזינים, זה שמן הסתם, גם ביהדות, איך שלמדנו כעם, איך שלמדנו את התורה ואת התלמוד ואת כל הלימודים שלנו, התבצעו על ידי בעצם... עד הגעה לרמה של הדיטל, הדיטל הכי מדויק, ובשביל להגיע לא רק לדיטל הכי מדויק, אז אחרי זה צריך להתפלפל עליו. זאת אומרת, אנחנו צריכים גם לנתח אותו, וגם אחרי זה להתווכח עליו. בשביל להגיע לרמה שאתה בעצם, המוח הרי הוא שריר, בשביל להגיע למצב שאתה מאמן את המוח שלך, לעשות ניתוחים מורכבים וקבלת החלטות, וקבלת החלטות זה נגזרת נוספת של היכולת לעשות ניתוח מורכב, אתה לא יכול לדלג על שלבים. עכשיו, אתה יכול להגיד שהיום עם גוגל וצ'אט GPT וכן הלאה, החלק של המידע הגולמי הוא כאילו לא דבר שהוא נותן יתרון יחסי. אבל אני יכול להגיד לך שבשביל, בלי להגיע להבנת המידע בצורה טובה, של איזשהו נושא, כלשהו, אני אפילו יכול להגיד לך, אני לא יודע בדיוק איזה נושא הכי קריטי שילדים ללמדו בבית ספר יסודי ותיכון, בשביל לגרום להם ליכולות האלה. אני חושב שכמעט כל נושא, שתצליח לגרום לאנשים גם להבין איזשהו בסיס של מידע, ואחרי זה היכולת לנתח אותו, ולעשות לו אנליזה, ואחרי זה להעריך את היכולת שלהם להבין את התחום הזה, אתה תגיע לביצועים מאוד טובים של היכולת השכלית. אז הניתוחים האלה שנמצאים גם כאן בספר, הרעיון הוא לא זה שנורא קל היום להחליף את חלק המידע, זה לא החלק הקריטי. החלק הקריטי, איך אתה מגיע לרמות הגבוהות ביותר של, של הניתוח והאנליזה של זה. דרך אגב, בהשקעות, שזה התחום שלי, מן הסתם, וגם בספר נציין את זה, שההצלחה היא יוצאת דופן של היהודים. השקעות זה התחום שבו אין דרך יותר, אתה לא יכול להסתיר, היא הצלחה והצלחה. אתה נמדד כל רגע אם הייתה, קיבלת החלטה נכונה או לא נכונה, והיא מתבצעת על ידי אנליזה מאוד מורכבת, שלוקחת בחשבון פסיכולוגיה של האנשים סביבך, ומה אחרים חושבים לעומת מה אתה חושב. זה התגלמותו של החשיבה היהודית התלמודית, רק במעשה וכשאתה שם כסף מאחורי זה.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות. ועכשיו בימינו אנחנו רואים שבטבלות בינלאומיות אנחנו הרחק מאחורי סינגפור ומאחורי, אני חושב גם סין, ומאחורי ארצות הברית, ואנחנו מאחורי כל כך הרבה ארצות שכאילו אנחנו היינו הראשונים שידעו כרוך טוב, אבל איפשהו מדינת ישראל מאוד דרדרה ברמת החינוך שלה, ואף על פי כן אני חייב לומר שבני הדור שלי, אני יליד 87, בן 35, מובילים היום את עולם ההייטק, כמה חברים טובים שלי מהצופים הנפיקו חברה עכשיו בכמה מיליארדים ועשו חייל, אבל מערכת החינוך הושחתה כבר בתקופתי, כבר בתקופתי היינו מאוד נמוך בדירוג, אז איך יכול להיות שעם חינוך כל כך קלוקל, אנחנו כל כך מצליחים?
אז פה זה דיון בפני עצמו, אבל אני יכול להגיד לך שאיך שאני מסתכל על זה, כי אני הייתי צריך לקבל החלטה לחזור לגור בארץ, ויש לי ילדות, והייתי מאוד מודע לזה. אני יכול להגיד לך, צריך לשאול את עצמנו, האם אנחנו קודם כל בוחנים את מבחן התוצאה, או שאנחנו מנסים להבין את ה, מבחינה שכלית, את הלוגיקה של מה אמור לקרות. עכשיו, מבחן התוצאה, כמו שאתה אומר, אנחנו, אני ואתה, וגם חברים שלך, וכולנו היינו פחות או יותר באותה מערכת חינוך. אני חייב להגיד שהיא לא השתנתה הרבה, מה שאני מרגיש, הילדות שעכשיו בבית ספר, מה שאני מרגיש שהיה לי. מבחן התוצאה היא שמערכת החינוך, לא מערכת החינוך, התוצאה של לגדול בישראל, הביאה להצלחה הזאת. עכשיו, אם אתה מסתכל על כל הקומפוננטות שלה, מאוד קשה להבין איך זה. ואני יכול להגיד לך במיוחד, אם אני לוקח את האקסטרים השני, בוא נדבר רגע על קוריאה, זה שההשקעה ורמת הבתי ספר וכמות הכספים שהולכים לגידול ילדים וחינוך, הוא חסר כל פרופורציה. זה משהו באמת בקיצון השני מאצלנו. ילדים לומדים מבוקר עד לילה, ההורים כמעט לא מביאים ילדים בגלל שהמאמץ כל כך גדול לכל ילד. והאם מבחן התוצאה שלהם יותר טוב משלנו? אני לא יודע, זה דיבייט. אני חושב שדברים מסוימים ממש לא, דברים מסוימים ממש כן. אבל, ולכן זה גרם לי לחשוב דבר כזה, ואני עשיתי את ההשוואה הזאת. אני אמרתי, חוויית הגדילה של ילד בישראל, עד גיל 21, או עד גיל 24, לא משנה את הכולל תואר ראשון, לעומת חוויית הגדילה במדינה אחרת, עד גיל 21 או עד 24, לפי דעתי, הישראלי ידוע לעליונה. וזה לא משנה איך הוא הגיע לשם. אתה תסתכל עכשיו על כיתה, על יסודי, וזה נראה לך מוזר, אבל פתאום אני שם לב לאיזה הבדלים יכולים להיות שמשפיעים לזה. ולדוגמה, אחד מהם זה הנושא של תנועת נוער. אני בכלל מאמין גדול שכשאתה נותן אחריות לבן אדם, או שליטה על הזמן שלו ועל היכולת שלו, ואתה גורם לו להבין מה חשוב, הוא מפתח יכולות, כמו שאמרנו, האנליזה ולהחליט מה לעשות ואיך בעצמך, בגיל יותר צעיר. אז מערכת החינוך הרגילה שאתה חלק ממנה ואני שולח את הילדים שלי אליה, בתוספת תנועות הנוער, שזה דבר מאוד יוצא דופן, אנשים לא יודעים את זה, אבל בארצות הברית, הסקאוטס לדוגמה, זה מפעל עם מבוגרים שבאים, זה המקצוע שלהם לנהל את הדבר הזה ולתת מענה לילדים, כמו חוג. אני מספר לאמריקאים בכלל מה זה סקאוטס או צופים בישראל, זה סתם נקרא אותו
רק,
שם.
יש רק מבוגר אחד, שהוא בעצם הרכז, הוא בין מישהו בין 22 שמגיע לשנה והולך, על מאות ילדים.
כן.
וכל השאר זה ילדים. זאת אומרת, ילדים שולטים על ילדים ומדריכים ורכזים.
זה מה שאני אומר לה. אני כן, לוקח את הלשבת, אני אומר לה, מה אין פה? אין פה מבוגרים. אם הילדים לא יעשו את זה, זה לא יקרה. ואחריות, אני שולח ילדה בכיתה ד' וילד בכיתה י' אחראי עליה. יש מדינות שהם לא יבינו על מה אתה מדבר. זה נראה כמו... אז תוסיף לזה שילדים מקבלים את הניהול הזה בגיל צעיר ואת העצמאות הזאת, ואז אתה שם אותם בצבא. ואז יש את כל ההוויה הישראלית. אז הטוטל פקאג' עובד. איך? זה ממש מעניין.
לפי דעתי, לפחות ממה שאני רואה בשנים האחרונות, יש נטייה הולכת וגוברת לכיוון גם של משפטיזציה, וגם של תמיד שכל משחק של ילד יהיה תחת השגחת מבוגר. הרבה פעמים, הרבה נשמות טובות, באמת, אנשים שכוונתם רק לטוב, יראו ילד עכשיו בכיתה ד' הולך ברחוב, ואתה יודע, הולך לבית שלו מהתחנת אוטובוס, בין אם היא רחוקה 200 מטר, ובין אם היא רחוקה 3 רחובות, וירימו טלפון לרווחה, ידברו עם הילד, אילו, איך קוראים לך, וידווחו לרווחה, קרה לחברים טובים שלי, מקרה כזה, שמה לעשות, יש להם 8 ילדים, וילד מלווה ילד מהתחנת אוטובוס, אבל הם קטנים כולם, אבל הם מאוד אחראים, והם יודעים איך להתנהל, ואני זוכר שגם אני בזמנו, בכיתה א', כבר הלכתי לבית ספר לבד, חציתי שני כבישים, ואף אחד לא התקשר לרווחה, אבל היום, אם אתה תראי ילד בכיתה א', מיד המשפחה הזאת תהיה ברווחה, ואנחנו בעצם מאבדים את היתרון היחסי של לתת אחריות לילדים, בין אם אחריות להסתובב ברחוב לבד, ובין אם אחריות, נקרא לזה, אולי אפילו בצופים זה יגיע לשם, לכדי זה שיגידו צריך לפחות 3 מבוגרים אחראים על כל 100 חניכים או משהו כזה, ואנחנו נאבד את זה.
יכול להיות שיש טרנד כזה, אני רק אגיד לך שאנחנו עוד כל כך רחוקים ממה שאני רואה במדינות אחרות, שאם זה דבר יחסי או יתרון יחסי שאנחנו עליו מדברים, אנחנו עוד מאוד מאוד רחוקים מלהיות קרובים לאובר קונטרול שיש במדינות אחרות. זה התחושה שלי.
הדבר השני שאתה מביא זה משהו מאוד מאוד ישראלי, אבל אתה מקשר אותו גם לעולם היהודי ועולם הלימוד, סוג סגנון הלימוד היהודי, וזה חשיבה לעומתית, זאת אומרת, שמישהו אחד בכיר ככל שיהיה, מנכ״ל החברה או הבעלים אומר משהו בדיון וסותרים אותו, אומרים לו לא אתה טועה וכל הדברים האלה. אני חושב שהרבה מאיתנו מכירים את הדברים האלה מהחיים שלנו. אתה גם הבאת ברעיון שמאוד אהבתי שהתראיינת על הרדיו, תיארת את סעודות השבת שלנו וקישרת גם בין הדברים האלה, אני אשמח אם תסביר.
אז תראה, החשיבה הלעומתית, מעניין שאתה אומר שהיא ישראלית, שאתה מקשר אותה יותר לישראליות. אני חושב שהיא הגיעה לאקסטרים בתחושה היומיומית שלנו בישראל. למה? כי כל אחד מביע דעתו בצורה קולנית מאוד, ואולי זה קצת, הנושא הזה של חוצפה, זה בעצם האקסטרים של הבעת דעה, או בלי אפילו, אתה יודע, יותר מדי סבלנות. אבל אני מקשר את זה ליהדות בגלל ש... שוב, צריך לחזור למקור של איך שהאבות אבותינו למדו. ואני חייב להגיד כאן רגע פסק זמן אחד. למה, איך שלמדו בעבר את היהדות, רלוונטי לנו היום? זו שאלה קריטית לשאול אותה. אני הרי חילוני וגדלתי בית חילוני, וסך הכל עם כבוד למסורת. אבל תרבות, ומלקום גולדוול מתאר את זה יפה בספר שלו מצוינים, על איך תרבות בעצם משפיעה על כל הדברים האלה, אנחנו חייבים להבין שאנחנו לא נולדנו לאיזשהו וקום, עוטף אותנו הצורות המחשבה האלה שקיימות כבר מאות שנים, וזה מאוד משפיע עלינו. אז עכשיו חזרה לנקודה, איך שלמדו היהודים, חוזר לנקודה הזאת של וכחנות. בעצם איך לומדים היום? אתה נכנס למצב של בחברותה, אני ואתה לומדים איזשהו משהו, התפקיד שלך זה לנפץ את מה שאני חושב, התפקיד שלי זה לנפץ מה שאתה חושב, וגם אתה מסתכל בתלמוד, הכל כתוב ככה. זאת אומרת, חכם א' אומר, מנתח משהו ואומר דבר אחד, חכם ב' נכנס ואומר, זה לא נכון, זה הדבר הנכון, אחד חוזר לטענה שלו, השני חוזר הזה, ואז בכלל נכנס מישהו ג' אומר, שניכם טועים. וגם בסוף לא אומרים מה התוצאה. זה כאילו הוויכוח הוא השיטה ה... אז אם אתה לוקח את זה לעסקים, ואתה לוקח את זה בכלל להתנהלות, מן הסתם שזה גורם לאנשים להיות יזמים, אתה רואה משהו מתנהל בצורה מסוימת, אתה אומר רק שנייה, זה לא הדרך הכי טובה, זה לא הדרך שאני חושב שאני יכול לעשות את זה, אני יכול לעשות את זה יותר טוב. הגישה הזאת בכלל, של לחשוב אני יכול לעשות יותר טוב, אני אומר לך, לא קיימת בחלק מהתרבויות שאני נחשף עליהן. הם אומרים לעצמם רק איך אני נכנס לעבוד בחברה שנראית לי יותר טובה. אצלנו זה הכל הפוך, זה ברגע שאני לא רוצה לעבוד אצל מישהו אחר, אני רוצה לעשות בעצמי כי אני יכול לעשות את זה יותר טוב. אז זה מתקשר דרך הצורה הזאת, עכשיו אני ניהלתי צוות של אנשים בקוריאה, ואני יכול להגיד לך שחוות הניהול של קוריאנים לעומת ישראלים, זה בעצם שני היפוכים. אני הייתי צריך להכריח אנשים לדבר בוועדת השקעות, כי הם מבחינתם מה שאני אומר זה נכון, צריך להמשיך אין ויכוח, זה, וממש באיזשהו שלב אני הייתי צריך להצביע ולהגיד, ואז קלטתי שלא נוח להם עם זה יותר מדי, ואני צריך להפסיק עם זה. אז חזרה לשבת, אני חושב שמה שאתה מתכוון זה שיש משהו שבמסורת היהודית, ובכלל בתפיסה התרבותית שלנו, השבת היא גם כן הפסקה יזומה, אתה יודע מה שהיום, בלי מסך, אז היסטורית כבר הבנו את הרעיון הזה שצריך להתנתק, אז בשבת גם כן אנחנו תפיסתית מתנתקים, כל העולם אימץ את הרעיון הזה, כנראה שגם שבעה ימים זה כנראה גם איזשהו גבול כזה שמאוד מתאים לנו, אבל דבר שני, מאחר ואתה בעצם כיהודי היית צריך להתכנס במשפחה ולהתכנס בקהילה ביום הזה, זה הדברים הכי קיצונית שונים מהנושא של עסקים והיום יום, וזה בעצם נותן המון כוח ורזרבות, גם כן לעצמך להמשיך לעשות מה שצריך לעשות במהלך השבוע, אבל במיוחד זה גורם לצעירים, גם במשפחה שלך וגם בקהילה שלך, לקבל חשיפה לאנשים מבוגרים שאין להם, אין להם גישה אליהם. האמת, בואו נחדש, אני לא חשבתי על הקו הזה, אבל תחשוב היום על לינקדין, היום שאתה רוצה לגשת למישהו מאוד בכיר, אתה צריך לכתוב לו בלינקדין, תשמע, אני ככה מכיר אותך, הוא רואה את ה-CV שלך, אז הוא מחליט אם לענות לך. אין לך באמת איך להגיע לאנשים בכירים, שאתה יכול לדבר איתם או להתייעץ איתם, אלא אם כן הם מאשרים אותך. מה קורה בקהילה? בקהילה אתה נפגש או בכנסת או במקום קהילתי, יש לך הורים, הם מכירים אותם באיזושהי צורה. יש חשיפה לחבר'ה צעירים. לאנשים מבוגרים, עם ניסיון, עם השקפות חיים אחרות, וזה לא יכול לקרות בלי השבת, כי כולם צריכים רגע לעצור, ולהסתכל קצת פנימה.
כן, וגם אתה מתאר את זה בעוד אחד מהפרקים על הקהילתיות ועל המשפחתיות, אפשר להגיד אולי שהמשפחתיות היא מאפשרת מפגש עם מישהו בדור מעליך, אני חושב שהרבה דברים שחסרים מאוד בקהילות רווקים, זה שפוגשים רק רווקים, אתה אפילו לא פוגש רווקים במרכאות כפולות נשואים, אתה פוגש ממש רק את קבוצת השווים שלך, הוא בדיוק לומד, והוא לומד לתואר שני, והוא בדיוק נכון. עובד עכשיו באיזה סטארט-אפ חדש, וכאילו, אתה קודם בקבוצת השווים, ואתה לא רגע רואה שנייה, לאן החיים מתקדמים, מה קורה בגיל 50, מה קורה בגיל 40, מה קורה עם מישהו שהוא פתאום מנכ״ל, ולא מישהו שהוא עובד בכיר ככל שיהיה, אבל עדיין בתחילת קריירה, והדבר הזה בעצם מאפשר לך גם לחשוב קדימה, וגם לחשוב בצורה רחבה יותר, אומר לך מה, אתה מתלונן לבוס שלך? אני אגיד לך איך זה לנהל עובדים, אתה יודע כמה זה קשה, וכו וכו. הדבר הבא שאתה מספר בפרק הזה על החשיבה לעומתית זה על סטארבקס. אני אשמח אם תספר את הסיפור. הוא כן. סיפור יחסית ידוע בעולם היזמות, אבל אני מאוד אהבתי לקרוא אותו כפי שכתבת אותו.
כן, אז אני חושב שהוא דוגמה מצוינת, כי קודם כל אני חושב שהוא חשב להתמודד לנשיאות ארצות הברית, לפי דעתי זה אולי עוד יכול לחזור לקרות. כן. הרוד שולץ הוא יזם מפורסם, הוא היום יש להם, אני חושב משהו פה 30 אלף חנויות בכל העולם, הוא נולד למשפחה מאוד ענייה בניו יורק, והוא מתאר אפילו בספר שלו, שהיו תקופות שהוא היה צריך ללכת לאכול בכנסת המקומי, כי לא בדיוק היה אוכל. עכשיו הוא היזמות שלו אני חושב מבטאת הרבה מאוד ממה שאנחנו מתארים ככל העקרונות המרכזיים של יזמות ובהקשר הזה גם של היהודי. למה? כי אחד, הוא זיהה את הרעיון הזה של קפה. הוא הלך ובעצם קנה איזה רשת של כמה חנויות בודדות, שבעצם רק עשו קפה תחון, ואז הוא החליט להפוך אותם לבתי קפה.
כן, הוא נוסיף שם אוכלת אספרסו.
כן.
רעיון שהם נשמע די טריוויאלי, אבל פעם הוא היה חדשני.
כן, ותראה, הוא ראה את זה באיטליה, הוא הבין שיש איזשהו פוטנציאל קצת יותר מזה, אבל הקצב ההתקדמות שלו, והרעיון של להפוך את זה למשהו, אתה יודע, באמריקה, פרנצ'ייז, זה צורת התרחבות עסקית שהם המציאו שהיא מדהימה, הרעיון הזה הוא בא ושם את כל הכוח,
זכיינות.
זה מתרחב לא? מאוד מהר בסניפים. סליחה?
זכיינות. בעצם החברה הכללית היא בונת התפריט והיא דואגת למיתוג והיא דואגת הרבה פעמים לזה מפעל גדול שממנו קונים, ואני פתאום בא לי להקים בית קפה, אז אני לוקח את המותג שנקרא ארומה, אני אבל סוחר את הבית עסק, משפץ, עושה הכל לפי הכללים ולפי הסטנדרטים של ארומה, אבל בסוף אני צריך להתאים את ארומה הגדולה לפסגת זאב הקטנה, ולאיך זה הכי יושב על האוכלוסייה הזאת ספציפית, ואני דואג למתן השירות, וזה בעצם מאפשר לתמריצים להיות הכי קרוב לשטח, ומצד שני למיתוג להיות כמה שיותר, נקרא לזה בסקייל גדול.
בדיוק. ואני חושב ש... תראה, אפשר, כל אחד יכול לקרוא את הספר שלו, אבל אני חושב שסיפור אחד שנוגע למשהו שהוא מאוד יהודי מבחינתי, שנגע לי מהדוגמה, ואני גם ציין את זה בספר, זה ש... היה להם בעיה שאחד הסניפים המרכזיים שלהם, כל הזמן הפסיד כסף. הוא היה מפוצץ בלקוחות, והם כמעט לא עמדו בדרישה של הלקוחות, אבל הם לא הצליחו להרוויח שם כסף, והם לא ידעו מה לעשות, והאוד שולס הביא איזשהו רעיון, שממש הייתי אומר, איפכה מסתברה. מה הוא אמר? הוא אמר, תראה, בוא נסתכל, אם ניקח חנות ממול, ממש 15 מטר מהחנות הזאת שלא מצליחה, מה יקרה אם נפתח עוד סניף? כולם אמרו לו, זה חסר כל היגיון, כי אתה יודע, הפיקסט קוסט של אחד כבר סיימת לעשות אותו, למה שתרוויח אם תפתח עוד הוצאות פיקסט קוסט בצד השני של הרחוב? מה שקרה זה שהם פתחו עוד סניף ממש ממול, הוא אמר, אני הולך לנסות את זה בלי קשר למה ההיגיון הבסיסי אומר, או שיש לו איזה, לאמר על דבר כזה, שזה לא דבר טריוויאלי לאף אחד לאמר דבר כזה, ובעצם מה שקרה זה שלא רק שהסניף הראשון נהיה רווחי, שני הסניפים האלה נהיו הכי רווחיים ברשת, ולמרות שהם 15 מטר אחד מהשני, והאימור הזה של לעשות את זה, לא משנה מה כרגע הקונבנציה, זה דוגמה מצוינת לחשיבה הלעומתית הזאת, וגם אפילו לקיחת סיכונים במידה מסוימת.
ומה המשפחה, זה הפרק הבא בעצם, הפרק השלישי, מה המשפחה קשורה להצלחה עסקית? אתה מתחיל לדבר על רוטשילד, שבעצם פתח סניף בכל עיר אירופאית גדולה, אבל מה למשפחה ולהצלחה עסקית? לרוב זה לא עובד ביחד או גורם סכסוכים?
מצוין, אני חושב תראה, כל אחד מהדברים שאנחנו מעלים פה, קשה לסכם ספר בכמה זמן שאנחנו כרגע לא נדבר. מה שחשוב, אתה העלית את רוטשילד, אז אני כן רוצה להסביר משהו שאני שם לב אליו, שהוא הבדל גדול בין איך שאנחנו רואים את זה, לעומת תרבויות אחרות שאני ראיתי את זה, ואני שוב, אני מראה את האקסטרים, אז אני כן אקח את אסיה שוב פעם לעומתנו, כי ארצות הברית או הנוצרים זה איפשהו באמצע, הייתי אומר.
כן, למרות שבארצות הברית מרוב הגודל שלה, וזה אחד היתרונות היחסים שלנו, אז הילדים הרבה פעמים עושים רילוקיישן, טוב, ברור שהם עושים, כן. אחרי הקולג' הם פשוט עוזבים את הבית, או אפילו לפני הקולג' הם עוזבים את הבית, ורואים את ההורים בקריסמס ובתנקסגיבינג, וזהו. אז, זאת אומרת, יש נתק ממש בין הילדים להורים.
ממש גדול. זה דרך אגב מאוד משפיע על תרבות, מן הסתם. אני חושב שהדוגמה של רוטשילד במה היא יפה, ומה היא מבטאת, באסיה, כמו שאמרנו מקודם, הכל היררכי. זאת אומרת, התפיסה גם של עסק משפחתי או עסק עשיר או משפחה עשירה, זה שהכל עובר אחרי זה לבן הבכור. זו תפיסה גם כן שאומנם קיימת בתורה ובתנך וכן הלאה, אבל אצלם זה משתמר עד היום. אני יודע שהיום זה לא משנה אם אתה הבן השני או הבן השלישי, אם אתה בת זה בכלל יותר קשה. באסיה אתה עקרונית לחסדו של הבן הבכור מה יקרה עם הכספים או הירושה שתקבל.
עד היום?
עד היום, חד וחלק, זה, זה הדינמיקה. עכשיו, תחשוב כמה זה שונה אצל היהודים, וגם רוטשילד, אתה ציינת. הוא עשה דבר גאוני, המייסד שרוטשילד אמר לחמשת בניו, אתם תלכו כל אחד לעיר אחרת, אתם תקימו בנק בינלאומי, כמובן שזה מאוד הצליח, אנחנו יודעים שהתפיסה הזאת, אבל הדבר היפה הוא לא זה, הדבר היפה הוא, שבעצם רוטשילד אמר שבסוף כל שנה, אנחנו נאזן את הרווחים בין המשרדים שהצליחו לאלה שלו.
זה נשמע כמו הדבר הכי לא נכון עסקית לעשות.
אז במידה, אתה יכול להגיד הכי לא עסקי, הכי לא נכון, התוצאה היא אחת המשפחות העשירות ביותר בהיסטוריה, נכון. ואני אומר שזו הגאונות, אני חושב שהנושא של פרטנרשיפס היום, שקיים כמודל עסקי, שדרך אגב רוב החברות הענקיות הכי מצליחות בפיננסים היום בעולם, בנויות במבנה הזה של שותפות, זה בעצם התפיסה הזאת של רוטשילד, שכמעט לא קיים באסיה. אני חייב להגיד שזה טרנד אולי שהם יצטרכו ללמוד אותו, אבל תפיסתית זה לא דבר שקל להם לחשוב בצורה הזאת.
אתה יכול לנסות להסביר את זה קצת? מה זה הפרטנרשיפ? זה מי שלא לא בתחום?
כן, אז הדרך הכי קלה לחשוב על זה, זה משרדי עורכי דין, שזה המודל היותר בסיסי, שאומר שאני ואתה פותחים משרד, אנחנו מתחלקים חצי חצי ברווחים, למרות שלך יכול להיות יותר עבודה, לי יש פחות עבודה בתקופות מסוימת, אבל אנחנו על אותה סירה. התפיסה הזאת היא בעצם מה שרוטשילד עשה בזמנו, אבל לקחו, אם אתה מסתכל על זה בפיננסים, תחשוב, למה שאני אתחלק איתך ברווחים, אם אני הרבה יותר טוב ממך? זה משהו שגם בפירמידה או בהיררכיה פחות מתבקש. אז נכון. היהודים האמריקאים, ובכלל בארצות הברית הפיננסים, הבינו את הרעיון שבעצם על פני זמן, זה מייצר רווחים יוצא דופן לכולם. יש לזה שיחה אחת שלמה, למה זה עדיף לעבוד בצורה הזאת, אבל אני שוב אומר, זה משהו שבא מתפיסה יהודית של משפחה. המשפחה זה משהו, תחשוב רגע, אתה מצליח לדמיין משפחה דתית, מסורתית, שמוכנה שהילדים שלה יתחרו אחד בשני. זה בכלל לא בתפיסה שלנו. אנחנו לא, אתה, לתת לילדים שלנו להתחרות על העסק המשפחתי, או שיהיה מריבות בתוך המשפחה, שדבר שמקובל באסיה, לא מקובל אצלנו בתרבות. המשפחה זה קודם.
אז בעצם זה משפחה באופן קצת יותר, נקרא לזה מטאפורי, כדרך התנהלות עסקית, שהיא לא אינטרסים לפני הכל, אלא קודם כל אנחנו, משהו קושר בינינו, ורק אחר כך אנחנו, נקרא לזה מתחרים או פועלים ביחד באופן קצת יותר אינטרסנטי.
חד וחלק.
ואתה נותן פה עוד משהו מאוד מעניין, שהוא גם קשור לקטע הקהילתי, שאתה אומר, החברה היהודית תמיד תמכה בנזקק ובמי שהיה צריך, ובעצם אפשרה לאנשים לקחת סיכון, כי בעצם כולנו שונא סיכונים. יש מחקר מפורסם של קנמן שאומר בעצם מה אתה מעדיף לקבל ב-100% 40 שקלים או ב-50% 100. אז רובנו נעדיף לקבל ב-40 ולא ב-50% 100, כי אנחנו פשוט לא מחשבים נכון תוחלת של סיכונים.
למרות שאין בזה היגיון, כן.
נכון, זה לא, כאילו לא רציונלי, ולכן צריך התערבות של המחוקק, או משהו כזה, לרוב יגידו הסוציאליסטים, צריך התערבות מבחוץ, ואתה אומר שהקהילה והמשפחה נותנות איזשהו עוגן, שאומר, אתה לא תקבע ברעב, תיקח סיכון, תנסה להצליח, מקסימום אתה תצטרך ככה קצת להדק את החגורה, אבל בדיוק. למות ברעב בקור, זה לא יקרה לך, תמיד יהיה מישהו שידאג לך בקהילה היהודית.
בדיוק ככה, וזה לא קיים בכל מקום, וזה קיים בצורה מאוד חזקה בתרבות שלנו. גם בכלל מערכת הערכים שלנו, הכסף זה לא הדבר הכי חשוב, והצלחה זה לא הדבר הכי חשוב, כי יש המון דברים במערכת הערכים שלנו כיהודים שהם נתפסים כחשובים, גורם לכך שגם לקחת סיכון עסקי או לעשות דברים שהם קצת ולנסות ולא להצליח, זה לא הורס לך את כל הפוזיציה שלך בחברה מול כולם, אם אתה לא כל כך הצלחת, זה לא סיפור. בעוד מקומות שהתחרויות הן מאוד מאוד ממוקדות על דברים מאוד מסוימים, אם לא הצלחת את זה, אז אתה איבדת את כל הקרדביליות שלך, ואתה ממש יכול להתקשות.
הפרק השישי מדבר על התמדה ועקביות, ובו אתה מספר על אסתי לאודר, ואתה מנסה להסביר מדוע היא איזשהו מודל להתמדה ועקביות, ולמה זה כל כך חשוב בעסקים. דווקא אני למדתי שאם משהו לא עובד, עדיף לא לנסות אותו שוב, כמו שאיינשטיין אומר, מי שמנסה משהו פעם שביעית ומצפה שהפעם יהיו תוצאות שונות, אז הוא משוגע, ועדיף לנסות אולי דברים אחרים. אז למה גישת הראש בקיר הזאת נקרא לזה, או גישת אני הולך בדרך שלי, היא גישה טובה לעסקים.
אני מאוד שמח שהעלית את הדוגמה הספציפית, לא שאלה, אני אומר לכם, ההיסטוריה מלאה בסיפורים שהמותגים הגדולים, איך היהודים הקימו אותם, שזה חסר, דרך אגב, מי שקורא את הפרק הראשון, תמיד כותב לי שהוא נפל מהכיסא, כי אנשים יודעים שליהודים הייתה הצלחה יוצאת דופן בתחום העסקי, והם ייסדו המון חברות, אבל כשרואים את זה, כתוב בפרק הראשון.
בוא רגע, הנה, אז אני אעשה את זה רגע מהר, גוגל, פייסבוק, וואטסאפ, דל, אנדרואיד, קואלקום, בלומברג, בתחום התיירות זה Four Seasons, Hyatt, Las Vegas, Sands Corporation, הלבשה וקוסמטיקה זה כמובן התחום היהודי הידוע של Levi's, Gap, Donna Karen, Ralph Lauren, Guess, Timberland, Diesel, Gap, Mango, Max Factor, בתחום הצריכה זה Home Depot, Philips, Tesco, Bloomingdale's, Goldman Sachs, בתחום הבנקאות, Rothschild כמובן, Lehman Brothers, בקיצור, ועוד ועוד ועוד, כל תעשיית הקולנוע, Paramount, MGM ו-Universal, קיצור.
מייסדים יהודים, כולם, זה פשוט לא יומן.
כן.
אז אני אגיד לך, למה בעצם הקטע הזה שלא הולכת בקיר, מה שאמרת, זה לא כל כך הגיוני. להפך, אני חושב שמה שקורה בדרך כלל בתחום העסקי, ואני רואה את זה המון בקטע של יוזמות, וגם אפילו בניסיון האישי שלי של להקים חברה, יש איזשהו סינוס. אתה מקים חברה, לפני שאתה מקים אותה, אתה חושב על איזשהו רעיון, אתה נורא מתלהב ממנו. האינרציה שלך, שאתה בטוח שאתה צודק מה שאתה הולך לעשות, יוצרת איזושהי תוצאה כבר רק מתוך אינרציה של הכוח והרצון. ואתה עולה, הסינוס מתחיל לעלות, הגרף מתחיל לעלות, כאילו של ההצלחה. ואז אתה מגיע לאיזשהו נקודה שבה המוצר שחשבת עליו מגיע ללקוחות ומנסים אותו. ופתאום המציאות מכה לך בפנים ואתה מגלה שמה שחשבת לא מדויק ולא מעריכים את זה כמו שחשבת. ואז מתחילה ירידה של מוטיבציה מאוד חזקה ואתה לא מצליח למכור והלקוחות לא מרוצים. ואתה מגיע לאיזשהו תהום. ובתהום הזאת מגיע הירידה או העמק הזה, בוא נקרא לו העמק הזה. בנקודה הזאת רוב האנשים שאין להם בתרבות או בחינוך שלהם התמדה או יכולת, בעצם מבטרים, אומרים מה שאתה אומר, אני, תשמע, ניסיתי את זה, זה לא עובד, בוא נמשיך הלאה.
אבל בוא נהיה שכיר, בוא נהיה שכיר.
כן, בוא נהיה שכיר או משהו כזה. אבל בעצם מה קרה? העמק הזה הוא העמק עם ההזדמנות הכי גדולה בשבילך. למה זה? כי אתה בעצם למדת כל מה שלא עובד. אם אתה נהיית מומחה למה שאתה עכשיו ניסית לעשות ומה לא עובד, לך יש יתרון יחסי בידע על איך להצליח. אם תעקוב אחרי כל היזמים האלה, אני לא אופתע לראות שלכולם, ורלף לורן היה לו את הסיפורים האלה, יש אנשים שממש דיברו על התקופות האלה, שהם כמעט סגרו את העסק, אבל בעצם היה להם את כל הידע. אז אני אומר שההתמדה והעקביות, שכמובן מתבטאת בתרבות שלנו בכל כך הרבה דרכים, ואני מתאר את זה, היא אחת הגורמים שבעצם מנקודת העמק הזאת, אתה בעצם מתחיל את ההצלחה שלך.
הפרק השביעי מדבר על איפוק, או במילים אחרות על מבחן המרשמלו, שהייתי מאוד שמח לדעת איך אתה מקשר את זה לתרבות היהודית, דווקא את תחום האיפוק, את תחום הדחיית סיפוקים, מה בין זה בין יהדות? נראה לי שהתרבות הסינית או התרבות הקוריאנית מצטיינות בזה הרבה הרבה יותר, ואתה יודע, לשבת בכיתה, להיות בשקט, כבוד, מה עושים, מה לא עושים, התרבות הישראלית או התרבות היהודית היא מאוד, אתה יודע, לא של איפוק, של יאללה עכשיו בא לי על זה ואני עכשיו רץ קדימה.
אז מצוין, קודם כל בחרת לציין דווקא פה את אסיה, שבהם אני חושב שיש להם יתרון יחסי בזה. זאת אומרת, מבחן האיפוק והפרק הזה, ליהודים אין את, זה לא שלנו יש רק היחידים שיש לנו את העקרונות פה. לנו יש את המצרף של כל העקרונות האלה שאנחנו מדברים עליהם בספר, שביחד יוצרים את ההצלחה העסקית הזאת. אבל גם לאסיאתים לדוגמה, נקודת האיפוק וההתמדה בהחלט כמובן יש להם את היכולת הזאת, ואני חושב שזה אחת מהסיבות הכי גדולות להצלחה יוצאת הדופן של המדינות האלה. תראה, קוריאה הביאה את סמסונג, LG, יונדאי, קיה, כל החברות האלה, הם יודעים. אבל הקשר ליהדות הזו, תראה, היהדות היא תרבות או דת שדורשת המון איפוק וסבלנות. למה? איפוק מבחינת המצוות, אתה מותח על לאכול את זה, אסור על לאכול את זה, אתה יכול לראות את זה, אתה לא יכול לראות את זה. כל הזמן בתפיסה שלנו, זה יותר, זה לאו דווקא יותר טוב, ואתה צריך לדעת להחזיק את עצמך. אז אני רואה בזה קשר ישיר לתרבות היהודית.
ואיפה זה משפיע בעסקים?
סליחה?
איפה זה משפיע בעסקים, התרבות הזאת של האיפוק? למה האיפוק הזה חשוב?
אז יפה, אז הנושא של סבלנות ואיפוק מתקשר לנקודה שאמרתי קודם, של לא למהר לוותר. זה בעצם גם כתוב ביחד דרך אגב, זה שלא לוותר מהר מדי, והנושא הזה של גם לא לקחת רווח מהיר בגלל שאתה יכול. דרך אגב, אני מתאר ספציפית הנקודה הזאת, כי זה אחד הדברים הכי מפתים בפיננסים. נורא קל בחברות מהסוג שלי, לקחת רווח יחסית, לקחת אימורים יותר גדולים, רווח יותר גבוה, בטווח יותר קצר, והכי גרוע זה אתה בעצם מאבד את המוניטין. זו שיטה שלצערי חלק משתמשים בה בעולם, לא רק יהודים בכלל. לדוגמה, בתפיסה שלי, אני גם בכלל גדלתי, אני חושב שאני מאוד הושפעתי מהרעיון הזה של דברים טובים קורים על פני זמן, והאיפוק והסבלנות וכן הלאה, מייצר את הריבית דריבית והקומפאונדינג אפקט וגדילת המוניטין, שחברות לדוגמה בתחום ההשקעות צריכות, וזה רלוונטי לא רק להשקעות. כל דבר, אם אתה תהיה פר עם הלקוחות שלך, ותהיה סבלני עם היצירת רווח שלך, אתה בסוף תצליח הרבה יותר בגדול.
ומה ההבדל בין זה לבין הפרק השמיני של גמישות והסתגלות?
אז אחד, הפרק גמישות והסתגלות, אני מביא אותו משתי סיבות. אחד, כי בשיחות כאלה ראשוניות שלי עם אנשים, אמרו לי, תגיד, איך אתה יכול להגיד שהיהדות היא אדפטיבית ומסתגלת? זה נראה לנו נורא סטריקט ומיושן. אז אחד הדברים שאני מאוד הופתעתי במחקר שלי, זה לראות את המהפכות שהיהדות עברה לאורך השנים. ואני נותן איזושהי דוגמה שאומרת שהיהדות לדוגמה היא עם אייפון, אתה יודע, אתה זוכר באיזה שנה התחיל האייפון? אני חושב שזה 2007.
לא.
כן, בדיוק הייתי בסטאפון, אני זוכר באותה תקופה שהשיפו את זה.
כן, נכון, נכון, נכון.
כן, אז היום זה גרסה מערכת ההפעלה iOS 16, זה כבר 16 שנה, ו-iOS 16. אני אומר, היהדות היא בעצם גרסה 3,000 כרגע. כל שנה יש איזה שהם תיקונים ואדפטיביות שהמערכת האורגנית הזאת, הכמעט דמוקרטית הזאת של היהדות, עושה אדפטציות לאט לאט ומתעדכנת. אבל במהלכה היו גם מהפכות גדולות שקרו. לא רק האדפטציות קטנות. ובפרק אני מתאר גם את המהפכה הגדולה שהפכה את אותנו לעם הספר, שזה היה ברגע שנחרב בית המקדש, והיהדות לא יכלה להתבסס על עלייה לרגל ושרק הכמרים יודעים לקרוא ולעשות זה. אז מהפכת הספר היא שאמרנו, אנחנו צריכים להיות מסוגלים להתפלל ולקיים את היהדות בכל מקום, וזה דחף בעצם אותנו למהפכה הכי גדולה של לבסס את זה על לימוד ועל הספר.
ואתה הזכרת מקודם קצת ברמז את הפרק התשיעי, התחום הזה של המוסר, ובאמת זאת אחת השאלות הגדולות, ששאלתי גם את מייקל אייזנברג, כשראיינתי אותו, היה לי שתי ראיונות איתו על ספרים שהוא כתב, אחד על מגילת אסתר ואחד על החומש, מה הקשר בין מוסריות לבין עסקים? יכול להיות שעסקים זה, אתה יודע, מוסר של לדאוג לחברה שלך, לדאוג למשקיעים שלך, אבל מה בין זה לבין מוסר? אני חושב שאתה לא מתכוון למוסר במובן הזה, זה מוסר שפשוט אומר נאמנות למשקיעים, אבל אתה מדבר גם על מין אתיקה קצת יותר גבוהה מפשוט להיות עובד מקצועי או מישהו שנותן שירות טוב. היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, עלה למשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
חד וחלק, צריך לראות את איך האנשי העסקים שהכי הרשימו אותי ברמה האישית, אלה תמיד היו אנשים שזה לא רק עסקים בשבילם. הכל היה אישי, הם הרגישו חלק מאיזושהי קהילה, הם רצו להטיב עם הקהילה הזאת, הם ראו את עצמם כחלק לא רק מהשכונה שלהם ומהעיר שלהם, ראו את עצמם חלק מאיזושהי מדינה, ולכן מתוך זה יוצא הרבה מאוד חשיבה מוסרית ויותר רחבה לגבי כל החלטה שהם מקבלים. כמובן הספר, אני מסביר יותר לעומק את הנושא הזה של איזה סוגים של מוסר הם חשובים, אבל בהיבט העסקי, ולמה זה מתקשר, כמו שאתה אומר, זה בגלל זה. זה בגלל שאני חושב שאנשי עסקים שחשבו מעבר לעסק שלהם, הם כאלה שבעצם אחד גרמו לעסק שלהם להצליח הרבה יותר, כי אנשים הלכו שבי אחריהם כאנשים, ודבר שני, היה פידבק לופ שבהם הם היו אנשים מוסריים שעזרו, וזה עזר להם בכל מיני מקומות לאורך הדרך, גם להם וגם לאנשים שהם עזרו. אז אני חושב שזה הכל ביחד.
אוקיי. טוב, רגע, אני אגיד את זה אחרת. ובפרק העשירי, אתה מדבר על מה חשוב בחיים. הייתי מאוד שמח לדעת איך נקרא לזה משמעות בחיים קשורה דווקא ליהדות. אני חושב שכל תרבות יש בה איזושהי משמעות, או יש איזשהו כיוון לחיים. בלי כיוון אי אפשר, אנחנו יודעים לחיות. התרבות הפוסט-מודרנית היום שהולכת ומרדדת הכל לדברים מאוד מאוד, נקרא לזה, של כל אחד בוחר לעצמו את המשמעות או משהו כזה, לא מצליחה להביא ילדים לעולם, והייתי שמח לראות איך הדבר הזה בעצם גם קשור ליהדות וגם קשור לעסקים.
מצוין. אני חושב שזה אחד הפרקים הכי חשובים, כי אני חושב שבארץ במיוחד יש תופעה של, בוא נדבר רגע על ההצלחות העסקיות בהייטק, אנשים בגיל מאוד צעיר מקבלים המון כסף. ולמרות שזה לא האוכלוסייה ברוחבה, החבר'ה אלה שמצליחים, החברות הייטק האלה, מביאים הצלחה מאוד גדולה למדינה, על ידי זה שבעצם הם צורכים שירותים ומוצרים פה מקומית. זה מאוד משפיע על כולנו בצורה כזאת או אחרת. אבל בראש הקודקוד יש את החבר'ה שקיבלו עכשיו הרבה כסף. בכלל, כשנופל עליך הרבה כסף, אתה מתחיל לשאול המון שאלות. ואתה צריך להבין.
דווקא כן כבר את הצורך הבסיסי של להתפרנס, אלא אתה אומר עכשיו, אוקיי, יש לי פרנסה כבר לכל החיים, כי הרווחתי כמה מיליונים, and now what? מה אני עושה עכשיו?
בדיוק, בדיוק. אז אפילו אם אתה חוזר לשלמה המלך וקהלת, ודברים שנכתבו במדויק על זה, שלמה המלך אומר, יש לי כבר הכל, אני אעשיר בעשירים, אני כל זה, ואני יכול להגיד לכם, זה מה שזה נראה מפה. היהדות נוגעת בנקודה הזאת, והיא בעצם מראש עושה דבר מאוד מאוד, שאתה יכול להגיד, יוצא תופן. מראש היא מגדירה שאושר כספי זה דבר שלא יביא לך אושר. מעבר לזה, היחס למותרות ביהדות. המילה אפילו מותרות, זה כאילו לא, זה מיותר, כן? שורש המילה, זה לא דבר שצריך. כל הדברים, שלא תלך וברגע שתקבל כסף, שלא תחשוב שהשימוש שלך בכסף הוא מה שיביא לך את האושר, או שתלך לבזבז אותו, זה יעשה לך טוב. אני בוחר פה רק נקודה אחת ספציפית, כי היא רלוונטית לישראל, עם כל ההצלחה הזאת של ההייטק. אז יש ביהדות מה זה אושר טוב ומה זה אושר רע. ויש דברים שיגרמו לך לאושר ושלא יגרמו לך לאושר. עכשיו, איך זה מתקשר לעסקים? אני חושב שאנשי עסקים מאוד מאוד מוצלחים, במיוחד כאלה שציינתי אותם שם, כולם היו צריכים להתמודד עם זה. שהגיעו למצב שזה לא עניין שצריכה, וצריכים... והסיבה שהם עדיין ממשיכים להצליח, אחרי שהם הגיעו לנקודה הזאת שהם כבר הצליחו, זה לא בא מדיסטרס אישי, זה בא מהיכולת שלהם כנראה לנווט ולהבין את הדברים האלה עוד מראש, ברמה התרבותית הפונדמנטלית, שזה לא יגרום לאושר. אני חושב שהדוגמה הקיצונית הצד שני, ואני עוד פעם פה נתפל קצת לאפל, אבל סטיב ג'ובס, מי שקורא את הביוגרפיות שלו, רואה שזה בן אדם שהיה במצוקה נפשית קשה בסוף הקריירה שלו, למרות שהוא הצליח בצורה יוצאת דופן, אני חושב שהוא חיפש איזונים במקומות אחרים, בעוד אני חושב שמי שבא מהתרבות היהודית, וקצת נתן לזה לחלחל, ומדבר עם אנשים סביבו שחושבים בצורה הזאת, היו מקבלים איזשהו בלנסינג מאוד מאוד חזק וטוב, לכיוון של איך להתמודד עם הצלחה.
אני חושב שהמעגלים האלה מאוד חשובים, גם מעגל השבוע שנגמר בשבת, שהיא unplugged, גם המעגל המשפחתי והקהילתי, שיש לך את הבית כנסת שלך, או את המסגרת, שפשוט מי שקרוב לך גיאוגרפית, שאתה נפגש איתם פנים בפנים, ולא רק שכל מי שאתה פוגש, הוא בא דווקא לדבר איתך על העסקים האלה והאלה, ואתה כל מיני נכנס ללופ הזה של החברה שלך הספציפית, אני חושב שהגיוון הזה בחיים הוא דבר מאוד חשוב, וגם מאפשר, נקרא לזה, גם להתבגר וגם להזדקן בצורה שנותנת לך כל פעם את המסגרות הקהילתיות, או את התפקידים במשפחה, פעם אחת אתה אבא, פעם אחת אתה סבא, פעם אחת אתה דוד, וזה המון גיוון שבעצם מוצאים ממך הרבה יותר מהפוטנציאל האישי שלך, להיות גם כזה וגם כזה וגם כזה, ואני חושב שהרבה אנשים צריכים את זה, ורציתי בזמות זו באמת להודות לך על הספר שהוצאת, אני חושב שהוא מגלה הרבה מאוד, וכדאי מאוד לקרוא אותו.
אני רק אגיד משפט אחד, אני חושב שלמה הסיבה לכתוב את ה... או בכלל למה אני חושב שהספר הזה, או מה שקראתי הוא חשוב, ולמה להוציא אותו, זה שבדיוק מה שאתה אמרת, יש לנו תוכנה מדהימה, לתרבות היהודית יש תוכנה שגרמה להצלחה, וגורמת להצלחה, והיום עם כל הפוליטיקה וכל הרעש, זה בנו אפשר להכניס לאותה מסגרת, דברים שלא צריכים להתווכח עליהם. התרבות הזאת היא של כולם, היא לא פוליטית, ואל לנו לאבד את היתרון היחסי הזה, אני חושב שהוא מאוד חשוב, ושווה לשמר אותו, להעביר אותו הלאה, ולראות איך אפשר אולי לעשות לו אדפטציה, לאיך שאנחנו חושבים שהחיים שלנו צריכים להיראות, אבל לא לאבד את המקור הזה.
אחת השאלות שהכי מעניינות אותי, בהקשר של תחילת הספר, זה שאתה כותב שבעצם רק בקורונה, פחות או יותר נחשפת בצורה יותר רצינית לתרבות היהודית, ושלא החיבור הזה, מבחירה, מרצון, של, גם של הציבור החילוני, בעצם לא נוכל להמשיך ליהנות מכל היתרונות האלה שהתרבות היהודית נותנת לנו, ואני רואה את זה שבאמת מעט מאוד אנשים בוחרים באופן אישי לקחת את האחריות הזאת, ובאמת להכיר את המקורות, זה דורש גם הרבה מאוד שעות, גם הרבה מאוד ריכוז, גם מסגרות קהילתיות, גם לעבור על הרבה מאוד טבועים היום של הדתה ושל דברים כאלה, וגם שוב איזושהי קהילה לדבר איתה, היה לך את דרור יאב היקר שעזר לך גם בכתיבה ובעריכה של הספר.
כן, בן אדם מדהים, מדהים.
אז הוא גם חבר שלי, ואני מבין שאם לכל אחד היה איזה דרור יאב כזה לדבר איתו ולהתייעץ איתו ולוודא שבכלל הוא מבין את המקורות כמו שצריך, ואת הדברים האלה אני מאוד לא אופטימי במובן הזה, כי אני לא חושב שלכולנו יש למי לפנות. אדם דתי יהיה לו למי לפנות, לרב השכונתי או לבית כנסת, או הרבה פעמים אני שואל את מי שיושב לידי בבית כנסת, מה עושים עכשיו, מה זה פה, למה עכשיו דווקא שרים את המזמור הזה, והוא עונה לי, וככה אני לומד בלי רב או מורה, כי שוב קהילה היא סוג של מורים ותלמידים שמתכנסים ביחד.
אז קודם כל מי שיקרא וירגיש, קודם כל צריך לדעת שיש בזה ערך, לפני שאתה מעריך את זה בעצמך כבאדם חילוני, שיש פה משהו, בטח שלא תעשה מאמץ ללמוד יותר או לגשת לאנשים. קודם כל בוא נעריך את זה, אני חושב שזה בעצם הסיכום פה שאנחנו עושים בספר הזה. תבינו, זה טוב לא רק לכם, זה לילדים שלכם, יש פה גאונות. אחרי זה אני חושב, כמו שאתה חושב הרבה על שוק חופשי, אני חושב שהשוק החופשי של הרצונות של אנשים למצוא דרך להתקרב לזה וללמוד את זה ולהבין את זה בצורה שמתאימה להם, תייצר את המענה לזה.
אמן ואמן. תודה רבה אוהד.
תודה תמיר, היה כיף.
ביי ביי.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.